יום שלישי, פרשת בויז. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא שפורסם באלון המיוחד קול ברמה. אנחנו מצויים בעיצומו של החורף, ולמרות שמחויבים להודות על כל טיפה וטיפה שיורדת מהשמיים, המציאות בשטח היא שהגשמים שירדו עד עכשיו לא ממלאים את הגירעון העצום של אגם הכנרת, וגם כל המסתעפים ממנה. שעדיין כל מיני מקומות, שעדיין מאגרים מלאים, תשתנים וכולי, עדיין ריקים כמעט לחלוטין. יתרה מזאת, שאנחנו חושבים שגם אחרי סערת שיטפונות כמו שהייתה בימי חנוכה, וגם בימים האלו, התווספו לכנרת רק 4 סנטימטר, כי מרבית הגשמים לא ירדו מעל הכנרת עצמה. אנחנו נזכרים בתקופות קודמות של לפני 15 ו-20 שנה, שבהם כל אירוע של גשמים מרובים, היה מוסיף לכנרת עשרות סנטימטר. באופן מיידי. והנה היום, למרות שברוך השם הגשמים יורדים, וגם באמצע החודש הנוכחי היו כמה אירועים גשמי, אירועים של גשם חזקים, אחרי זה קוראים שהעלתה בכנרת סנטימטר, סנטימטר וחצי, שלוש, ארבע. השאלה היא למה זה קורה, הרי פשוט ברור לכל אחד מאיתנו, שבכוחו של הקדוש ברוך הוא, להביא עודף בחורף למצב של להביא את הכנרת למצב של כנרת מלאה, למרות שחסרים לה יותר מ-5.5 מטר. מי שזוכר טוב, תזכור שלפני כ-20 שנה היו חסרים בתחילת החורף כ-5 מטר, ובתוך עונה חורפית אחת התמלא כל החסר הזה. תמיד ישבו באוזנינו כל מיני סיבות טבעיות במרכאות לזה. למשל, הגשמים לא ירדו ממש מעל ה מקום של ההיקבות של הכנרת מסביב, לכן לא נספו גשמים, יהיו כאלה שידברו על ההתאיידות של המים, או כל מיני סיבות אחרות, אבל השאלה העיקרית, למה זה קורה? למה הריבון שלנו מסתובב פנים כזאת צורה? טוב, אף אחד מאיתנו לא נביא, הסיבות למצב הקשה הזה צריכו לצאת בשולחנם של גדולי ישראל, גדולי הדור. ואמר הרבי יצחק זילברשטיין שליט"א, במהלך החודש האחרון, בכל אופן אומר, נפשר לצדד כמה דברים שאם נתחזק בהם, נוכל לקוות לשינוי של המצב. והשם יראה שענייננו וישפיע עלינו משפע מה תעשו זה. הרב זילברשטיין פתח את הפסוק, וכל שיח הסוד את טרם יהיה באורץ. וכל עשב הסוד את טרם יצמח, כי לא אם תירשם אלוהים על האורץ. ועוד אום עין, לבו ידיסה אדמו. בבריאת העולם, אפילו שהצמחים נבראו ביום השלישי, מכל מקום הם לא יצאו, היו על פתח הקרקע, כי השם לא המתיר עדיין גשם. ולמה לא המתיר גשם, אומר רש"י? שאדם אין לעבוד את האדמה ולא מכיר בטובתם של הגשמים. וכשבא האדם וידע שהם צורך לעולם, אז הוא התפרע עליהם וירדו וצמחו אילנות ועדשאים. בתור דברה שאנחנו מלמדים, אומר הרב זילברשטיין, שכדי שירדו גשמים ויצמחו אילנות ועדשאים, אנחנו צריכים להכיר בטובתם של הגשמים, דהיינו שנדע נעריך כראוי את הערך והחשיבות, ואז אם אלה נתפלל אליהם, וכשנתפלל אליהם, אז כשהם ירדו, יצמחו האילנות ויצמחו הדשאים. ואכן כולנו זוכרים את השנים שבהם התמהמהו, הגשמים לרדת והחקלאים ביחד עם כל בית ישראל, בכל מקומות זורן, היו מתכנסים לתפילה לתחנונים, לחלץ ולחלן, פני מלך רשם ורואים, שיפתח את הרקיע, הרבה את הארץ. מה שקורה בימינו, שבגלל המתקנים המשוכללים של ההתפלה, אז אנשים חדלו להעריך את הגשמים, ומתגנבת המחשבה הפסולה, אולי כביכול אנחנו יכולים להסתדר בלעדיהם. ממש ההפך הגמור מהכרת טובת הגשמים, כלשון רש"י. אם השם ברא את העולם באופן כזה שהבריאה תצמח ותתפתח דווקא על ידי גשמים, הסימן, הרי ברור, ברור שהמצב האידיאלי הוא שלא נזדקק בכלל לעצות ופעולות חיצוניות כמו התפלה וקרציה בזה. נוצר מצב שבמשך כל השנים חינכו אותנו שכדי לזכות בגשם צריך להתפלל, להתקרב אל הריבון של אלוהים, ורק עד יש סיכוי להיות מושפעים ממתנת ידו ממעל, הרי שעכשיו הבעיה הגדולה היא שבני אדם משלים על עצמם את החובה הזאת, חובת התפילה, ועלולים לומר לעצמם מה יקרה אם לא ירדו גשמים, תהיה התפלה. הם לא ידעו שהם תהיה התפלה מאושרים. וזה הגרוע מכל. גם החקלאים שהם לא שומרו תורה מצוות, הם ידעו שכל מה שקשור לנושא המים, של לשמח ולבטוח על מי שאמר והיה עולם. מהיום עלולה להיות כביכול אופציה נוספת, שהרי אנחנו לא מבינים, שהרי הם לא מבינים ויודעים שאם לא הרבה שלום, אז גם ההתפלה תהיה תפילה לחלוטין. אבל אנחנו שגודלנו מנעורינו, בין ארבעת כותלי בית המדרש, מאמינים בכל מילה בתורת השם, צריכים לדעת שמקדש ברוך הוא קבע בתורתו, יפתח השם לכל תצורה התוי בית השמיים, לא זה שמיטה ארצך ובאיתוי, הרי שאין ולא תהיה לעולם, כל אפשרות אחרת, להרוות את האדמה עצמה, אך ורק על ידי מיטה ארצך. אשר גם הקשרים עדיין לא מספקים את הסחורה המבוקשת, ודאי שמוטל עלינו, מוטל להתפלל, לפשפש במעשינו, לחפש את דרכנו, לתקן מה שטוען תיקון. והדבר הראשון הוא על ידי תפילה ובקשה לגשם. ורק ככה פותחים את שערי שמיים. ועוד המשיך הרב זילברשטיין ואמר, וכל מה שקשור לירידת גשמים, למילוי המים בכנרת, גם השבת עובדת אל בונה. אין צורך לגלות שספינות רבות משייטות באגם במשך השבת, אם לא היה די בכך, כשהכל יתזעזעו, נשמע תחילי השבת שנעשו על הטיילת ובחוף ימה של הכנרת. ואם זה מה שעושים בכנרת, אז הכנרת כועסת. ממשיך הרב זילברשטיין ואומר, וגם אם ברוך השם עומדים גשמים למחביר, המפלס לא מראה שום אותות של תקווה. כפי שרבותינו חינכו אותנו, שמרת שבת לא תהיה הרב אלה שמחיילים אותה בריש גלי, אלא גם, ואולי בעיקר, שמרת השבת של כל אחד ואחד מאיתנו, כי כשאנחנו נשמור את השבת ביתר שאת וביתר עוז, תשפיע השמירה שלנו גם על אלה שלא גדלו בבתי מדרש. ועוד סיבה, הוא אומר, סיבה נוספת לחזוק בתפילה בעיני גשמים, הוא מביא את כל האמור גם... מוביל גם את העניין של הכבוש עם שומיים, שיהיה עם קדש ברוך הוא הרחיח. לכל באי עולם, את ידו החזקה, בזרוע הנטויה, ימלא לנו עוד בחורף הזה את כל הכנרת, עד תומה. ברגע שנכוון את המחשבות שלנו אליו יתבורך, ולמור שאנחנו רוצים ששמו יתקדש ויתקלש בפי הבריאות. לכל באי עולם יראו וידעו, כי אין מעצור להשם להושיע, ברב ובמעט, כמו שכתוב בשמואל. וברצוננו לראות את מלכנו מקולס בעיני כל בריאי סוף. ברגע שנכוון ככה, אנחנו נראה שגם ארובות השמיים יפתחו. יותר לעצמנו, איזה קידוש השם יהיה בעולם, מחורף אחד יושלם המחסור במים. הרי בוודאי שבמקרה כזה יצביע כולם כלפי שמיה, ואמרו הפעם שרק הרבון שלנו מהיכול לזה. רק מכוחו יתמלו המאגרים. איזה ישמרה מבורך ישמע אז מכל העולם כולו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, רבותיי. סיפור שתרסם הבר הפרשה. מה נשאל לפני כמה שמים שמלמד על הכוח של שמירה, על קביעות, מקבלה טובה. אחד מבני תורה בבני ברק הגיע זמנו להחתן את אחד מצאצאיו שאין לו שום דבר. אלה דברה החליט לעקור לארצות הברית. לעקור את רגליו, ללכת ולאסוף כסף, לזכות את אחיו שבגולה במצוות החצות קלה. עוד לפני שהוא הרחיק נדוד, פנה לקבל ברכת הדרך מרבו, הרי לברך אותו בכל ליבו, ביאלתה לו שתי עצות. א', לשמור היטב על קביעות היתנה בעסק התורה, גם שהוא בגולה ובניחה, ב', להכיר טובה ולהודות על נתינה מתנה, בין אם של 500 אלף דולר, 50 אלף דולר, או רק חצי דולר, שווה בשווה. במשך הנסיעה נתברר והתאמץ אותה לדחוק המשעה עליו שנתברך מן השמיים בכישרונות חזקים, להבין בתורה. לא כך הם פני הדברים בנוגע לאומנות של אספת מאות, ומיום ליוב קשתה עליו המלאכה. אבל חזקה עליו פקודת רבו, לשמור על קביעות בתורה, לשבח שנותנים על מחציות הדולר שנתנו לו. לקראת סוף השהייה שלו שם, שלח אותו למקום רחוק, שגרים שם אנשים שלא כל כך הימישה. טוב, בהתחלה לא פתחו לפניו אפילו דלת אחת. עד שבית אחד נפתח, הדלת נפתחה, כשכלב גדול מקדם את פניו ותוידו בזמירס. תותן את חוכם שלא היה רגיל לדברים כלבים, בפרט לכלב גבוה, כמעט כקומת איש, ברח משם כל עוד הפה בו, נשמתו באפו. אבל בתוך כדי המרוצה, הוא שמע את הבעל הבית שקורא לו, אומר לו, לא לפחד, נכניס אותו. טוב, בטרקלין הגדול הוא מוצא את הגביר יושב רגליו למעלה, בשולחן. הוא שואל אותו למבוקשו, הוא אומר לו, אתם את חוכם, יש לי בית ריק, הבן שלי עומד להיכנס לחופה, אין לנו במה להתחיל. טוב, הגביר הוציא שטח של 10 דולר, נותן את זה לכלב, ומצווה לכלב להעניק אותו לאותו תלמיד חוכם. טוב, דמו של התלמיד חוכם נשפך בקרבו, לא די בסכום הקטן הזה, עוד הוא נותן לו על ידי הכלב. אבל הוא מיד נסגר בפקודה של הרבה שלו, הוא פתח להודות לאלה שבאת פה לבית, למטוב ליבו, שתקור תלמיד נסגרת. והנה הוא נזכר שרק לפני כמה שעות הוא עסק בדיבר הגמור בו בקאמן, לגבי מי שמגדל כלב רע בבית. אז אמר לגביר באנגלית רצוצה שהכלב הזה הוא כלב טוב. כתוב בגמור שיש כלב רע, אז משמע שיש גם כלב טוב. וזהו, זה הכלב שלך שנותן צדקה לעניים, לנזקקים. טוב, הגביר יראה כמה רגעים, תזכש ממנו טובה. תיגש בבקשה לדלת, מבית, לדלת הבית ששוכן ממול, ותגיד לו את התיירה הזאת, לא טוב על הבית. טוב, אתה נתחוך עם מלחה עם עצמו. כי בעבור עד עשרת הדולר העלובים אני אעבוד אותו עד אין קץ, אבל גם זה, בכלל פקודת רבו, שהרי בעד 5,000 דולר הוא היה עושה את זה. אז גם כנגד 10 דולר הוא היה עושה. טוב, באותו בית, נפתחה הדלת על ידי יהודי בא בימים, תלמיד חוכם פתח פיו ואמר לו, הנה, כתוב בגמרא שיש כלב רע, משהו שיש כלב טוב, ואיזה הוא, זה הכלב של השכן ממול שנתן לי צדקה. הדברים יצאו לפי התלמיד חוכם, לפני הזה כן אמרו, העירו, הוא אמר, תלמיד חוכם, תקרא אליי את החתן שגר בבית של ממול. קרא לו, החתן נכנס לבית של החותן שלו, השניים נפלו זה על כתפו של זה. תותה מפוחם לא הבין את התעלומה מה קורה פה, עד שהוא גילה לו החתן את המייסה ואת הנעשה. אמר, הנה השבר שלי, הוא בני הדור הישן, קפץ רוגזו עליי שקניתי את הכלב, ואז הוא לא מדבר אותי מטוב ועד רע. עד שבאת והבאת ראייה מהגמרא שיש כלב טוב, הכלב שלי נמנע על הטובים שבכלבים, וזה נחה דעתו ושם השלום לסרור בינינו. לגודל השמחה הם העניקו לו ביחד שק חתום על סך 18,000 דולר. ואנחנו משכים פרשת שבוע, ולזיקור מבינינכו למעשי את תוירת השם בפיכו. סיפר הגאון רב נוסן איינפלד, שליטה. בשנת הפסינצה מחלף הייתה בצד ישראל מרובה להשיג כמה תורמים גדולים, שהרימו תרומה בסך של כמה מאות אלפי דולרים למבצר תורה, כהן חזון איש. הוא אומר שהוא חשב שהכרת הטוב מחייבת לעשות בשבילהם מסיבת הכרה בטעם הכולד. אבל עם פעת העומס, לעיסוקים של מעט באור מראש, הם לא יוכלו לבוא מחדי ארץ הקודש, אלא רק אם מור נרגח כנס בשליטה, יסכים לשבת בראש ולהציל להם ברכותיו. עליתי ושטחתי את הבקשה, אבל הוא דחה אותה על הסף, ומחלתי להם, כי אמר, אם אני אתחיל להשתתף במסיבות, זה לזה סוף. תאירותי עם עוזי נאסס. אומר, גדר גדרתי שאני לא משתתף בשום מסיבה. אז אמרתי לו, קטונתי מלהעביר על גדרו, אבל את זה אני יכול לומר שאם כבוד תורתו לא יבוא, המסיבה תתבטל, כי אני יודע בוודאות שהם לא יבואו אם הרבחיים לא ישתתף בה. פרט שמדובר בכל חזוני שהיא סודה לידי מורן חזוני קצת, הוא היה קרוב ביותר לכניסיינקן, אז רבינו חשב ואמר, בלא נדר השתתף, אתם יכולים לומר את זה. טוב, המסיבה נקבעה לי בין הזמנים, סף של סלחן. מה יחי תישו בו, וכל היה ערוך, מוכן. פתאום הוא ראה המצב הביטחוני. הגבירים ביטלו את ההגעה. נכנסתי לרב חיים ואמרתי לו, שלנגד עינינו, התקיים הפוסוק, רצון ירום יעשה. כמו שרשי בחולין אומר שם, שהקדוש ברוך הוא נותן ליבו, סליחה, לרצונם של צדיקים שלא להעביר דעתם. סיפרתי שהמסירה התבטלה, ואני מודה שרצה להשתתף במסיבה, אמר מתחם קרנסקי, עלה על דעתכם שישתתף במסיבה? אבל אני גדרתי גדר שאני לא משתתף במסיבות מכל טעם שהוא. נדמתי, אמר הרב ויינפלד. אמרתי, אבל הבטחתם שתבוא, כאילו שכל אחד אני שדין אחר. עלה רב חיים, שהוא לא זוכר שהוא אמר כך מעולם, באותו הרבה הוא הוסיף ואמר שזה לא יוצא דופן. הוא אומר, אני אספר לכם מה יש לי שואיו. הוא מספר על איזה משולח, מטה משיבת נוברדו, שהגיע לקרלין. נכנס אצל הגויינר, דוביד לקרלינר, בא לשן אסדוביץ, שהוא הפליג כבר מעבר לגבור אסטישים. העיניים שלו קעו מרות. אותו גויין ישב ושינן, שינן כתחימות שלו בעל פה. המשולח עתה לו שלום, החזיר לו שלום, שאל אותו מה הוא רוצה. אמר לו שלום, משולח מנוברדוק. שאל אותו כמה הרגיל לתת כל שנה, ונתן את התרומה. המשולח חשב לכתוב קבלה על הסכום, והגויין, הגויין מקרלין, חזר ללמוד בכל הרב בנעימה. כל הלימוד היה כל כך ערב, במחזה מרנין, הרגעים של המשולח כבדות. אז הוא יושב והקשיב ללימוד, איך הגויין חורז מגמור אל הרשי, רשי לטויפלס, מסכם עם בהירות את שיטות הראשונים, דעות הפויסקים, את הרעיות של מכאן ולכאן, שהוא פונה וסותר, מצדד ומסכם. לפתע מרימה השל אסדוב את העיניים של הורת המשולח, נותן לו שלום, שואל אותו מי אתם? אתם מן המשולח שמחלת שריחת תקפה את הגויין? הוא ענה שאני הגלובה של ישיבת נוברדוק, קיבלתי ממר תרומה, כתבתי לו קבלה. טוב, הגויין נטל אותה ושאל את תלמודו. עוד כמה דקות, שוב שואל אותו, מי אתה? מה הוא רוצה? המשולח אמר לו כבר, קיבל את מבוקשתו, קיבל את מבוקשו. נענח השיל אסדוב איתה, אמר, אה, לא עליכם, השכחה גוברת עליי באופן נורא. אני שוכח ממש מרגע אחד למשנה. אה, אבל את השעת ברוך השם. את זה אני זוכר כמו שזוכרתי כשהייתי בן 16. לא שכחתי כלום. הגיע משולח לרדין, פגשת חבות חיים, סיפור בהתפעלות, מה שהוא ראה. לא עבר זמן, והשל אסדוב נפטר לבית עולמו. והנה, בית המשולח התקבל מברק מהחבות חיים, שמתבקש לבוא לרדין ביום פלוני. כשהגיע, החבות חיים הודיע לו שעומד לערך מספד, מספד מר לרבה של קרלין. הוא מתבקש לעלות לבימה לספר את המייסה. הרבים, אמר לה משולח, רבי, אני אדם פשוט, איך אני אעמוד במקום גדולים להספיד ברדין זקן הדור? צריך להרגיע אותו, אני, אל תדאגו, אני אספיד, אתם רק תעלו ותספרו אותם, מה יעשה? אך גדולי ישראל. אנחנו ממשיכים, עוד משהו נפלא, יאלו, מי מגדולי ישראל? הגאון רב חיים שמר לו שליטה, ראש ישיבת חיי טוירו, סיפר בשיחה מיוחדת עם דירשו, על אבא שלו, הדגול, ראש עיר הצג, הגאון רבי לאו שמר לזה צג. הוא אומר, גם כשאבא היה בן 80 ומעלה, הייתה לו סבלנות מדהימה כלפי הבחורים, הצעירים, מ-17. רש"י אומר שהתכונה של משה רבינו הייתה סבל את המשרול. התכונה המשמעותית ביותר עבור הרב, בעצם היותו סבלן התלמידים. הוא אומר שאברך מבוגר סיפר שכשהיה בחור ישר הבית לא רוצה ללכת לישיבה בשום פנים ואופן. תפתח עם הצוות, לא מצא את מקומו בישיבה. כלומר, כמי שמתעסק עם בחורים, אני מכיר את איפת הנושא הזה, לפעמים אני מתחיל לחוד דק שמתהווה, ונהיה לכם ולווה. ההורים של הבחור היו עובדי עצות. עבדו מספר ימים, עברו מסליחה מספר ימים, ואמא שואל אותו ביוש, אם הראש השיבה יבקש לחזור לישיבה, תחזור, הוא אמר, כן, אם הראש השיבה יבקש. הוא אומר, לאב שהיה כבר קרוב ל-80, נודע מה העניין, ועלה בפשטות לקומה שלישית, ישב עם הבחור, שכנע אותו לחזור לישיבה. הוא אומר, אנחנו בני המשפחה, לא ידענו מזה כלום. וסיים האברך בהתרגשות, בזכותו, אני נראה היום כמו שצריך, כן, זה היה הוא בעצמו. יש לנו פה טעימה נפלאה מהאלון, ניקרס שבת. באחת השנים צירף הרב פינקוס, התחל לבני הקהילה בירוחם לחברה של אפיית מצות. שבראשה אמן, גם ברבות הימים, כשהוא כבר לא יכול להשתתף אישית בעשייה, לסייע במלאכה, אז רבשים שנותיר את החזות על כנה. האברך רב מגיע לאופקים לקראת החג לתול את המצות שלו. אני מספר בעל המייסי, שנה אחת הוא עזב את הדירה בירוחם, כבר בי"ג ניסן, ובדרך לבני ברק, שיתכן לצאת אחרי הצהריים של ערב יום תבליר אחרת, ששנה מוצאת ימי החג. אז בשל תרדת ערב החג, שכחתי לעבור דרך אופקים לקחת את המצות השמורות. כשנזכרתי בסוף, אז הייתי צריך להתרוצץ בבני ברק, למצוא מצות אחרות. ידיעה של הרבשים שאין דרך לדעת איפה אני נמצא, אז עוד לטלפון. באותם שנים הרב היה נוסע עם כל המשפחה לערוך את הסדר עם השבר שלו בבני ברק. שעה 2 בצהריים הוא מספר, ערב החג, דופקים בדלת, בדירה שאני שם נמצא. בפתח, בפתח של הדלת ניצב הרב פינקוס, הכבידו בעצמו, שקורא בשמחה, ברוך השם, מצאתי אתכם, הנה המצות שלכם. הוא פשוט הפך את העולם לבורר, ולכן יצאתי לירוחם. עבר מאיש לאיש ובני המשפחה, עד כי הצליח לעלות על עקבותיי. ובא בעצמו, בא בעצמו לאכסניה שלי. שהוא אומר, חבל שתפסידו את המצות המהודרות שלכם. ומסיים אותו אחד ואומר שזה היו המצות המודרות ביותר שאכל בחיים. הרבה זהה של מצווה הייתה תמונה בהם, וכל כזית וכזית אכלו בני המשפחה, נדמה ביניהם, כאילו, כאילו טעמו באותם גן עדן. אנחנו ממשיכים דף רעי מבעלוכי. אנחנו עוקבים בסימן שין ממים, שין ממהי, סליחה, שיפיים. מה עם גדרי רשות הרבים דאורייסה? ומה דינם של רחובות הערים של זמננו? על כך ולא דוסים מעניינים, תוכלו לשמוע בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. נלמד גם אנחנו את זה נעדפים מבעלוכי. רשות הרבים דאורייסה מהי? רחובות ושווקים שפתוחים משני עבריהם להילוך הרבים. דרכים בני בין ירמיות שהם לא מקוריים נמצאים במקום שהוא לא מוקף חומה, עומדות אורך והרוחב שלהם עם 16 אמות, כן זה. לפחות, אם רובה של רשות הרבים מקורה, אז החלק הבלתי מקורה לרשות הרבים. גם כשבפני עצמו, אז הוא נחשב, גם כשבפני עצמו אין בו רוחב 16 אמות. התנאים האלו להגדרת רשות הרבים נלמדים מרשות הרבים שהייתה במדבר, למה יצא המשכן, שממנו נלמדות כל המתת סנחות שבת. שם במדבר רשות הרבים לא הייתה מקורה. מקומן לא היה מוקף חומה. מידות האורך והרוחב היו לכל הפחות 16 אמות שנדרשו למעבר העגלות למסע המשכן. רשות הרבים שנמצאת במקום המוקף חומה נחשבת לרשות הרבים מדאורייסה. רק כאשר היא עוברת בקו ישר שער החומה שבצדה אחת של העיר לשער החומה שבצדה אחר. והדלתות של השערים לא ננעלות בלילה. מדלתות שניתן לנעול אותם, ופעל הן לא ננעלות, אז בזה נחלקו הפוסקים עם נחשבות כנעולות. בדברי הרמ"א משמע שהן לא נחשבות כנעולות. כביש ראשי, לדעת ראשונים רבים, רשות הרבים מדאורייתא היא רק כזאת שנמצאת בעיר שעוברים בה 60 ריבו, 600 אלף איש בכל יום, כמו כמות האנשים המינימלית שהייתה מצווה ברשות הרבים של המדבר, לפי המספר שמפורש בתורה. ויש שאורו של הדעה הזאת בעיר שלא מוצאים על 60 ריבו, כי אם יצורו זרים שנכנסים לתוכה, רק האחרות המשמשים את הזרים נחשבים לרשות הרבים. ואם חלק מהשישים ריבו נוסעים ברכב או ברכבת, יש שכתבו שכמובן שהם נמצאים ברשות היוחד, אז זה לא נחשב שהם עורים ברשות הרבים ויש חולקים. ויש המפרשים שאין הכוונה ל-60 ריבו ממש, אלא הכוונה של רשות הרבים היא דרך מרכזית שפתוחה למקומות רבים, ואומה אדם, הוא כמו חיני שאומרים, כי גם לדעה הזו, דרכים בין עירוניות נחשבות כשלום רבים, גם כשלא עוברים בהם 60 ריבו, אבל לדעת ראשונים רבים אחרים, כל רחוב שמוצאים בו רבים, גם הוא בעיר שעוברים בה פחות 60 ריבוי, הרי הוא שסרבים בדאורי זה. ולמה יישא יש להחמיר, במקרה שיש סיבה נוספת להקל, ניתן להקל. רשות הרבים שהקיפו אותם למחיצות והרבים מערכים כדרכם דרך פתחים שבמחיצות נחלקו תנועים עם אחמת המחיצות ונחשבת כרשות היוחי. או שילוך הרבים מבטל את המחיצות מבחינה הלכתית והיא מוסיפה להיחשב כרשות הרבים. נחלקו ראשונים ואחרונים כמו מההלכה. ויש מגדול האחרונים שכתב שלפי הדעה שילוך הרבים לא מבטל את המחיצות, כי בזמננו כל הרחובות שבתוך הערים נחשבים מדאורייתא כרשות היוחי, שצורת הבנייה בסדר הרחובות יוצרים שלוש מחיצות הלכתיות לכל רחוב, רק מדרבונון שיש להם מחיצות לשלושה צדדים מלבד, יש צורך בצורת הפתח, בצד הרביעי כדי להתאים את התקשור בתוכו. ואם אכן הותקנה בצד הרביעי צורת הפתח קדים, כגון בשני עמודים וחוט מתוח על גביהם, כמו שנפות זהירום שבזמננו, יהיה מותר לטלטל בתוכו. נכון שהמחיצות שלו מורכבות מצורת הפתח בלבד, לכל הדעות, הילוך הרבי מבטל את המחיצות שלו, ולכן, עירוב שכולו צורות הפתח מועיל רק למקום שמדאורייתא לא נחשב לרשות הרבי. עד כאן בעניין דפנים בהלכה שנלמד אתמול. אתמול למדנו, קיר של רשות היוחד שצמוד לרשות הרבי, יש בחור, גומחה או שקע, שמפולשים לרשות היוחד, הם נחשבים כרשות היוחד, וגם אם מפולשים לרשות הרבי, אפילו לרשות הרבי. חז"ל אמרו, רשות היוחד עולה עד לרקיע, דהיינו שכל החלל שמה לרשות היוחד, עד לרקיע נחשב לרשות הרבים. מי שנמצא ברשות הרבים, אם השטח הפנימי ארבע על ארבע תפוחים וגבוה עשור תפוחים, ארבע רשות היוחד לכל דבר. וכדרכנו נפליג מאה ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו, האם מותר להתקלח בשבת בימי החום. מן הדין מותר ללחוץ בשבת במים קרים, בין באמבטיה ובין במקלחת. במנהג בני אשכנז ועוד בימות הראשונים, שלא ללחוץ את כל הגוף במים קרים בגלל שחששו וכמה איסורים שהרוחץ עלול להיכשל בהם. טלטול המים והמגבת, שחיטת השיער לאחר הרחיצה. האיסור לאדם לשוט במים בעצמו והאיסור להשיט חפצים במים. ובכלל המנהג הזה, גם הרחיצה ברחב באמבטיה. ויש שכתב שהרחיצה באמבטיה חמורה יותר, עוד שנחשבת ככלי, הרחיצה בכלי יש אנשים שסוברים שעשרה מן הדין גם במים קרים. והמנהג, המנהג להחמיר, כך ביתית, למרות שקיים בה רק החשש לשחיטת השיער. ויש אומרים שגם במקום צער, כגון ימי החום, אין להקל בכך, אך יש אומרים שהחיצה המקלחת לא הייתה בכלל המנהג הקדום, ולכן מותרת במקום צער. חיצת פנים, ידיים ורגליים, ומים קרים, לא בכלל המנהג כלל, ומותרת בכל מקום. עד כאן בעניין הזה. דפרים איתנו דבלי, מה הדין בהמה שנפלה מהגג? עיניים שטרפה, עיניים שטרפה לא עתידה לחיות. ומהי דרוסת הנץ? וכך כבר לא עושים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף מבית. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור מופיע הרבנים הגאונים ולרוות נחת. כינן חוק מחייב הסלבובס. ישר עבוד את אלוהי כמו הפתיחה, אומר, הלא יאור הישן ויקץ המתעלם. להבחין הכסיל וישכיל המשכיל. ברור חיות קבלת עבודת אלוקים עם ברור הרעיות פרסום העדים והמצות המופסים. באוסף גדיונות התפרסם בשם אגור ברגוי רבות חפיליפ שפיטה. כנדו של אגון בסוך הורמי, פעם אחת באמצע הלימוד, הוא אמר, הרבי סחרבי, שצריך לדעת חסדי הבורא עם עם ישראל, הוא טען שבגלל שהיום הבחורים לא יודעים את חסדי הבורא, אז הם לא גדלים כמו שצריך. ואז הוא הסתכל עליי, אומר הרב פיליפ, התחיל לספר לי ניסים, ממלחמת ששת הימים, גילה בקיאות רבה בכל מה שקרה. אז שאלתי אותו, האם הידיעות האלו לא באות על חשבון לימוד תורה? חשבון לימוד תורה. אז הוא ענה שלהפך. זה מה שמביא את ההכרה בחסדי הבורא וגורם לאדם ללמוד יותר טוב. צריך להעמיק ולחשוב כל יום על חסדי הבורא לזבורך עמם הישראל. ולקראת סיום הדור נפלא החפצים בחיים. בהלכות שנימד היום, אנחנו לומדים על מצווה נדירה יחסית. בתורה נאמרנו דבר שקר תרחק, אבל ישנם מצבים שבהם אמירה דבר שבעניינו הוא לא אמת, לא רק שאין איסור, אלא עד רוב המצווה, כפדמי הדבורים אמורים. אדם גנה חפץ, המחר רימה אותו. או בדמי המקח, או בטיב של הסחורה וכדומה. אבל זה מצב של פי דין התורה. אם זה מצב של פי דין התורה, לא, הקונה כבר לא יכול לחזור בלבטל את המקח. יהיה אסור לומר לו שהמחר רימה אותו, או שהסחורה גרועה ויקרה, כי אין בזה כל תועלת עבורו. ולא זו בלבד, אלא מצווה לשבח בעיניו את המקח. ואין בזה איסור משום דבר שקר תרחק. כמו שם הוא חזל בקסובס, הרי שלקח מקח רע מן השוק, ודאוי מרי שפכנו בעינו, ומה הדין במקרה שעל פי דין תורה הוא כן יכול לבטל את המקר ולהחזיר לעצמו את הכסף? כאן יהיה מותר לומר לו, שיצרפו בצרף מספר תנאים, שלא יגדיל בסיפורו את העוולה יותר מדי, שיתכוון לתועלת, ושבאמת תהיה תועלת. וכגון אם הקונה לא טיפוס של איך יתבע את המוכר, אסור לספר לו כי מי לא יעשה שום דבר. לכן אם הוא משאר שהמוכר ישמע לתורכה שלו, צריך לנסות להוכיח אותו קודם. צריך לנסות להוכיח אותו קודם, ולנסות להוכיח אותו קודם, את המוכר. ויש עוד תנאי נוסף, אם הוא יודע שהקונה הוא אדם שהולך רכיל, ויספר למוכר שפלוני אמר לו כך וכך על הסחורה שהוא קנה. על זה כותב החובץ חיים שצריך חיוני מותר לספר לאיש כזה את האמת. זה שהוא מכשיל אותו באיסור חילוס, אלא אם כן הוא יודע, הוא יודע שאם הוא יזהיר אותו שלא יספר למוכר הוא ישמע בקולו. הרי לנו, רבותיי, עוד הפסד כאן בעולם הזה, כתוצאה מעבור מרחילוס. לקונה ירא שמיים ששומר לשונו מותר לספר, וכך הוא יוכל להצליט אמונו, ואילו הרחלן, הרחלן הפסיד, אסור לספר לו. עד כאן בעניין הזה, ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום זה היורצייט של רב זושה מהניפולי, רב משולם זוסיה, בעיות ג' אורות מובה שהוא היה רגיל לרשום כל דיבור ומחשבה שלו היה ראוי במשך היום, ובלילה, בלילה הוא עשה תשובה על זה, עד שהכתב היה נמחק על ידי הדמעות. נחשבנו במשהו, בדיבור, שנורר, חילוס, לא משנה, או דברים אחרים, חז וחלילה. השתדל באותו יום לעשות לכך תשובה ולתקן את זה. ואבו נתאר מסיים באודוי, השם יעזור לנו שבכל אשר נפנה נצליח ונעשה תמיד דברים טובים עם הרבה הצלחה בכל העניינים.